יום חמישי, שבת קודש.
אוי,
יפים. ערב שבת קודש, פרשת וישלח. אנחנו בפרשה שלנו למעשה צריכים לפגוש כמה דמויות מאוד מעניינות. כשאנחנו מדברים על יעקב ועל עשיו. ראשית כל, צריכים פה לתת איזה תזכורת קטנה, ומי שיודע, ומי שלא יודע, זה יהיה חידוש. על פניו, כשאנחנו מסתכלים על התורה, כפי שהיא מספרת לנו את הקשרים, היחסים, האישיות של עשיו, יעקב להבדיל, אנחנו רואים מעשה שתי דמויות. אחד עשיו, איש ציד, איש שדה. שאנחנו אומרים שהוא יצא, כולו אדמוני, ועדרת שיער, הוא יצא גמור, הוא מושלם. אבל אנחנו יודעים שהדמימות מסמלת דינים, מסמלת... ובכלל בהתנהגות הכללית של עשיו. אנחנו רואים, שלום עליכם, אנחנו רואים באופן ברור שמדובר על איש שהוא למעשה אדם שאנחנו לא היינו כל כך נהנים להיות בחברתו, במקרה הטוב. במקרה הפחות גרוע, אז המקרה היותר גרוע, סליחה, אנחנו גם היינו מנסים לברוח ממנו. אדם רשע, אדם שלועג לכל דבר שבקדושה, אפילו לדברים שקשורים אליו, שזה הבכורה, גם בה הוא מזלזל. כלומר, אדם שהוא חסר, נקרא לזה עמוד שדרה ברור. או כמו שאומר הנביא, אכול היום כי מחר נמות, עזוב אותך, מה יהיה מחר, לא יהיה מחר, כן, עכשיו תני ליהנות. אדם שכל עניינו זה העולם הזה, תאוות העולם הזה, הענות הגופניות שלו, ומה שיהיה בעתיד לא מעניין. לעומת זאת, אנחנו רואים את יעקב, יעקב התמים, הצדיק, ילד חמוד, עושה רצון אמא, אבא, כולם אוהבים אותו, אחד כזה שהיינו מאוד מאוד שמחים להיות חברותה איתו, ללמוד איתו, להיות שכן שלו. אנחנו רואים שתי דמויות שהן הופכיות, הפוכות זו לזו, ומצטיירת בדמותנו מחשבה הגיונית, שאכן הבדיל השם בין הצדיק לרשע. ברור, זה צדיק וזה רשע. ואכן כך הם פני הדברים, זה צדיק וזה רשע. אלא שאנחנו צריכים לזכור בשכל שלנו, איפה שהוא, באיזה, שים את זה באיזה מקום. אנחנו פעם למדנו שהיות ואוצר הנשמות של כל נשמות ישראל, ויעקב אבינו היה שייך כבר לעם ישראל, ועשיו היה בנו, נשמות ישראל, כולם באות מאוצר הנשמות תחת כיסא הכבוד. אבל, כמו שבכל עניין ודבר, אנחנו יודעים שיש חלק שנמצא בבסיס, ועליו יש שכבה שנייה ושלישית ורביעית וחמישית ושישית, כלומר יש איזה מין גובה מסוים שבתוך אותה קופסה. תחת כיסא הכבוד יש את כל הנשמות, אבל גם שם יש נשמות שאולי הן נשמות גדולות רוחניות, אבל בסידור שלהם במגירות, הם נמצאים במגירה למטה. ויכול להיות שיהיה מישהו שהוא השם ירחם, הוא צריך לעשות הרבה תשובה, והוא רשע, אבל מה לעשות? הוא במגירה הראשונה, למעלה. כלומר, בסדר הנשמות, הנשמה של הרשע היא יותר בפוטנציאל רוחני גבוה מאותו צדיק שנמצא למטה. זה דבר מעניין. אבל כך אומר לנו האר"י הקדוש. האר"י הקדוש מגלה לנו. עכשיו אני אסביר. אומר לנו האר"י הקדוש, שיעקב אבינו היה שייך, נשמתו הייתה שייכת לתיקון העולם. תיקון העולם זה אומר שאנחנו למדנו ואנחנו יודעים שבמעשים, תפילות, קיום מצוות שאנשים עושים בעולם הזה, הם מתקנים בעולמות העליונים ומתקנים עולמות שנשברו, שהתקלקלו, אפילו בתהליך המחשבה של הבריאה בהתחלה. אבל הרשעים, להפך, הם לוקחים ומחזקים את הקלקול. אומר לנו אריה הקדוש, שנשמתו של יעקב שורשה בעולם התיקון. ולעומת זאת, אנחנו יודעים שבסדר הבריאה, כמו שמופיע בסבב בראשית, אנחנו מדברים על עולם התיקון. אבל לפני כן, היו עולמות שהקדוש ברוך הוא החריב. איך כתוב בפסוק? בורא עולמות ומחריבן. זה רומז לשבירה של כלים, של מלכים, של מלכויות, מידות המלכות שהיו לפני עולם התיקון. אומר לנו הארי הקדוש ששורשו של עשיו היה מעולם התוהו, כלומר לפני עולם התיקון. זאת אומרת שמבחינת המדרגה של שורש נשמת עשיו, הוא היה גבוה יותר מנשמת יעקב. שיעקב מעולם התיקון ועשיו מעולם התוהו. מי שרוצה להסתכל שער גלגולים, יראה את זה שם. בכל מקרה, למה זה חשוב לנו? יעקב אבינו חוזר מלבן. והוא חוזר מלבן ועושה טקס הזוהר הקדוש, כותב עליו דברים קשים. למה נקרא בפרשה? שיעקב משתחווה 7 פעמים לעשיו. אומר הזוהר הקדוש, בגלל שעשית דבר כזה, אז בניך היו משועבדים לו. כלומר, מה העניין פה? למה הזוהר הקדוש כל כך חורה לו על הדבר הזה? שיעקב אבינו משתחווה לעשיו. אלא, מה היה הרעיון שיעקב אבינו אכן מגיע לארץ ישראל ושולח שליחים ומתנות והרבה מתנות אל עשיו? מה הרעיון? אנחנו יודעים שצדיקים ממונם חביב עליהם כגופם, ויעקב אבינו לוקח מרכושו, רכוש הצדיק, שבהם הוא אמור לעשות מצוות, שבהם הוא יכול לעשות חסדים, שבהם הוא יכול לעשות צדקה, והם הוא יכול לרומם אותם ממעלתם הבהמית למדרגה הרוחנית שלהם בשורש, והוא נותן אותם לרשע, שוודאי לא יעשה בהם צדקה, שוודאי לא יעשה בהם חסד, שוודאי לא ירומם אותם. אלא, אומר הארי הקדוש, שכל מטרת יעקב אבינו היה לומר לעשיו, עשיו, אחי היקר, אני יודע שאני מעולם התיקון, ואתה מעולם התוהו, אבל אם אנחנו, שנינו, נתחבר כאחים ממש, אנחנו מחזירים את העולם לימות המשיח עכשיו. כלומר, אני מוכן. מה איתך? תצטרף אליי ומשיח בא עכשיו. כלומר, כל מה שהיה צריך להתגלגל, זהו, חוזר העולם להיות כמו בימי האדם הראשון. אבל בוא נעשה זה ביחד. לכן הוא שלח. ומה שהוא שלח, אלה לא היו בשורש ראויים להיות אצל יעקב, כמו הערב רב אצל משה. אלא היו מצד כקליפות. כי אנחנו יודעים שבכל דבר שבקדושה יש אחיזה לקליפות. שזה החיות שלהם. אז הם נאחדים. אז הוא נתן לו את מה ששלח לו.
מה, את השליחים?
לא, את המתנות. השליחים היו מלאכים. קח, זה שלך, זה שייך לצד שלך, ועולם התוהו שלך, קח את זה, ובואו נתחבר שלנו וגמרנו לעשות את התיקון. מתוך ההבנה הזו, אנחנו עכשיו ניכנס ונבין יותר לעומק את דברי האדמו"ר. הרי כשאנחנו פותחים את הפרשה, אנחנו רואים שיעקב שולח אל עשיו ואומר לו,
רגע, אם הוא הבין את זה, וזה מה שהוא שלח.
לא, אבל עשיו לא הבין.
רגע, לא עשיו, אם יעקב הבין את זה והוא שלח את זה, אז הכיצד הוא השתחווה.
יפה, גם כן, מאותו עניין. כמה פעמים? 7 פעמים. לתקן מה? 7 מלאכים.
אז למה הוא נענש על זה?
תכף. הוא נענש כי זה לא היה הזמן. כאילו להקדים את הקץ. אבל, אותו דבר היה עם רבי. כשרבי רצה לבטל את תשעה באב, שחל בשבת, כי אז הוא אמר, עכשיו יבוא משיח, כי תשעה באב זה כמו שבת. ואם זה חל בשבת, אז זה 2 שבתות, שבת שבתון, יום כיפור, גמרנו גם אפשר לבטל. וגערו בו. כלומר, יש זמנים לקדוש ברוך הוא, ואנחנו צריכים ללמוד מזה שאנחנו לא יכולים לדחוף אותו. אנחנו יכולים להכריח אותו לעשות מה שאנחנו רוצים.
בעצם מה שאתה אומר, שבעצם כן הצליח, אבל בגלל ההצלחה, אז הכנגד היה ההשתחרר, זה שישראל השתעבד.
השתעבד לאומות, נכון. נכון, זה היה כתוצאה, נכון. על מנת לתקן את מה שהוא עשה. מה שעשה אבא יעקב. עכשיו, כשאנחנו מבינים את זה, נבין עכשיו. שיעקב שולח אל עשיו הודעה, שולח שליח עם מכתב ואומר לו, שמע, עשיו אחי היקר, אס-אמס, שמע, עשיו אחי היקר, אני רוצה להגיד לך, יש לי הודעה חשובה ביותר להגיד לך. אתה יודע, עשיו, אני כשהייתי אצל לבן, הייתי שם הרבה שנים, אתה יודע, שם שמרתי על כל התורה והמצוות, לא הפסדתי אף שיעור, הלכתי תמיד בצדקות, עשיתי ככל אשר ציווה הקדוש ברוך הוא, ובחייך. עשיו מקבל את השליח הזה, אומר לו, אתה יודע מה? הצחקת אותי. נו באמת, זה מעניין את עשיו, איזה צדיק היה יעקב. מה העזק שלו? מה העניין שיעקב אבינו שולח להודעה כזו עם לבן גרתי, ואחרת עתה, חזל אומרים מיד, רשי אומר, מה זה גרתי אותיות תרי"ג? כן? אם לבן גרתי ותרי"ג מצוות שמרתי ולא למדתי מעשיו הרעים. יום, יש כוח. אז מה? מה זה אכפת לי אני? מצדי אל תעשה כלום. אני עשיו הרשע, אל תשכח. לא, אתה יודע מה? זה אפילו מצער אותי שעשית שם את הכל. אני חשבתי, נו, הצלחת לברוח ממני. אז שהדוד שלנו לבן יהפוך אותך לרשע גמור, גמור מקצוען. גמור רמאי, גמור רשע. חשבתי ששם עבור השם, השם לא הצליח, הוא יצליח. אתה בא ואומר לי, לא חשוב לא הצליח, אלא אני את השם הצדי גדול. אז עכשיו יש לי סיבה עוד יותר טובה, לגמור אותך. אז מה הרעיון פה? מה יעקב אבינו רוצה לעשות? האדמו"ר פירש פירוש נפלא, מתוק. בוא נראה בפנים. ואמר האדמו"ר זר, זכותו יגן לנו והכל ישראל, והשיעור הזה, בזכות השיעור והאדמו"ר, יעמוד לעילוי נשמת. שמואל בן יונה, זיכרונו לברכה, שהשבת זה יום השנה שלו, ויהיה לעילוי נשמת
שמואל בן דוד,
שיום הפטירה שלו ביום שני. אז יהי רצון מלפני אבינו שבשמיים, שבזכות הלימוד ובזכות האדמו"ר יעלו נשמותיהם ממדרגה למדרגה, ינוחו בשלום על משכבם, ויזכו לקום לתחייה ותחיית המתים ותהיה נפשם צורה בצרור החיים. אומר רש"י, אומר האדמו"ר, אם ככה, בוא צריכים לשאול כמה שאלות על רש"י. אחד, וכי יעקב, צדיק גמור, מובחר שבאבות, כך הוא נקרא, ילמד עם מעשה לבן. יש איזה אבא אמינה כזו, איך אפשר להגיד דבר כזה? הוא אומר לו, אני הייתי איתו ולא למדתי ממנו. יש אפשרות שתלמד ממנו? אין מצב. אז מה אתה, מה העניין פה? שאלה שנייה, מפני מה אמר רש"י, אומר, ולא למדתי ממעשיו הרעים. הרי בלי שהיה כתוב את זה, אנחנו יודעים שמעשיו של לבן היו רעים. מה עניין ההדגשה? מעשיו הרעים. והדבר השלישי, שאל האדמו"ר, מה ברש"י להשמיע שהוא שולח להגיד לעשיו ששמר תרי"ג מצוות, כי עשיו הרשע התפעל מזה? עשה עליו רושם? מה? ואיזה נפקא מינה יש לו, אם יעקב שמר או לא שמר? מה אכפת? יופי, בואו נלך עכשיו לתירוצים. התירוצים נאמרים על יסוד הדברים שאמר אבא שלו, רבי חיים יעקב. מבואר ברבותינו זיכרונם לברכה, שדוד המלך, עליו השלום, אומר שהוא מאיר את השחר. העיר השחר. אומרים חז"ל, על הפסוק הזה, מה פירוש אני מאיר את השחר? כלומר, אני קם לפני עלות השחר, ולא השחר מאיר אותי. לא, כשאני רואה אור אני מתעורר. לא. אני מאיר את השחר, כלומר, אני קם עוד לפניו, עוד לפני שיש עלות השחר. כלומר, אני מתעורר בעצמי לעבודת השם יתברך לפני שמאיר השחר. ואני לא צריך להתעורר על ידי זריחת השחר. כלומר המסקנה, שאני מתעורר מעצמי לעבודת השם, ולא צריך איזה משהו חיצוני שיעיר אותי לעבודת השם, אלא אני מעצמי מתעורר. יופי. שמבואר בספרים הקדושים, יש פסוק שאנחנו אומרים, מאויביי תחכמן. כלומר, תחכים אותי יותר מהאויבים שלי. אני בצורה חכם יותר מהם. אומרים חז"ל בספרים הקדושים, שאיש ישראל, יהודי, צריך לקחת לו מוסר לעבודת הבורא בחשק ובאהבה כל כך גדולה בכל החושים שלו. לא רק במחשבה, בכל החושים. כלומר, טעם, ריח, ראייה, שמיעה, טעימה, כל חוש שיש לו, מישוש, מה שכל דבר שיש לו מהקדוש ברוך הוא, כמו שאנחנו מוצאים את זה אצל הרשעים. כי הרשעים עושים כל עבירה שהם עושים בחשק גדול. ולא רק זה, הם לא נחים ולא שוקטים לעשות עבירה. למה נקראים שמם רשעים? מתי אדם נקרא שמו רשע? כאשר הוא עובר עבירה ומטרים בו ומזהירים אותו והוא ממשיך ועושה ולא אכפת לו מכלום. או שהוא יודע וממשיך ועושה. אז הוא תשמע, אתה עושה בכוונה, אתה עושה במזיד, אתה נהנה מזה, זה רשע. לא דברים השוגג. אדם שקורא לו ונופל מדי פעם זה שוגג. רשע זה אחד שממשיך בלי להפסיק, הוא כל הזמן עושה, הוא רוצה להשתפר. אבל כשהוא עושה את העבירה, הוא משתף ידע את מה? כל כולו. הוא לא, המחשבות שלו מעוררות במצפון, מוסר, כלום, כולו בהתלהבות, בשלמות, עם כל החושים, כל האיברים, כולו באותו עניין. ולכן, ככה האדם, איש ישראל של לא רשע, צריך לקחת מוסר השכל. וכשם שאויביי, זה הרשע, עושה את הכל בהתלהבות, תחכמני, כלומר אני אלמד ממנו את מה? את דרך העבודה שהוא עובד. ומזה אני אחכים ואני אעשה הפוך, אני אעשה את זה באותה מסירות והתמדה והתלהבות לעבודת השם, מה שמותר. לכן הקדוש ברוך הוא בורא בעולם הזה רשעים. כי מטרת הרשעים היא שהצדיקים ואלה שרוצים להיות במדרגה הזו ואלה שרוצים לעבוד את השם יראו איך צריך להתנהג. אבל הפוך. כן, אבל הבחירה היא חופשית. אבל אם הקדוש ברוך הוא נותן את הבחירה החופשית, אז לא היה מצב של להרשיע. לכן יש מצב כזה, כלומר הכוונה היא שלא בורא את הרשע רשע, אלא נותן את האופציה שיהיה אפשרות לאדם לבחור ולהיות רשע. לכן, אבל צריך לדעת שזה לא מדרגה גדולה שאתה צריך ללמוד מאיזה רשע. זה לא נחמד, זה הדמות שאתה מעריך אותה וממנה אתה לומד. למה? משום שפה אתה מושפע על ידי גורם חיצוני, גורם אחר, ולא מעצמך, וזה לא טוב. זה מדרגה שאין ברירה, עדיף את זה מלא כלום, אבל היא צריכה לבוא מעצמך. ולכן זה כמו שהשחר מאיר אותי, אני לא צריך שמישהו אחר יאיר אותי. ולכן צדיקים גדולים מתעוררים מעצמם, ואינם צריכים לקחת משל מהרשעים, דוגמה מהרשעים. אם כן, אם לשיטתם, הם לא צריכים רשעים בכלל. נכון? כלומר, הצדיקים אומרים, אני לומד מעצמי, אז אני לא צריך את הרשעים. איך אמר רבי מאיר? הוא התפלל על החוטאים שמה? שימותו. הוא לא צריך אותם בשביל ללמוד מה צריך לעשות. אין צורך בהם. אמרה לו ברוריה אשתו מה? תתפלל עליהם שעשו תשובה, לא שהם ימותו. כבר יש פה תפיסה אחרת. אבל הצדיקים באמת לא צריכים את הרשעים כדי ללמוד מה לא לעשות, אלא מעצמם. על ידי מעשיהם הרעים של הרשעים, אני אתעורר לעבודת השם יתברך. איך זה יכול להיות? אני מעצמי מתעורר. וזה מה שאומר רש"י. יעקב אבינו עליו השלום שלח לעשו רמז עבה. עשו יכול לבוא ולהגיד, סליחה, שורש נשמתי גבוה משלך, ואני קיים לצורך שלך. כלומר, אתה צריך לכבד אותי ולבוא איתי ולהיות איתי. כדי שתלמד ממני מה לא לעשות ומה כן לעשות הפוך. ולכן הוא מציע לו איך, בוא נלך יחדיו, בוא נלך ביחד, אני אחזק אצלך את הצדדים, העירת שמיים שלך, אתה תראה כמה שאני רשע גדול ואתה תהיה צדיק גדול. הבנתם? לכן ההצעה של עשיו היא הצעה שבשורש אומרת, בבקשה, אתה רוצה להתחבר כדי שנביא עולם למלכות שעדה? אין בעיה, בוא איתי ואני אשאר כמו שאני ואתה תלמד מה לא לעשות ממני.
מה זה להיות רשע לשם שמיים?
כן, רשע לשם שמיים, נבל ברשות התורה. יופי. לכן אני אמרתי בלשון הבדיחות שבפרשה שלנו אנחנו מוצאים שאפילו לעשיו הרשע היה לו עם מי להתייעץ. כי כשיעקב שולח לו את כל המתנות, מה הוא אומר ליעקב? יש לי רב, יש לו איזה רבה, רפורמי, קונסרבה, יש לו רבה, הוא מתייעץ. הוא רשע לשם שמיים. איך מעשרים מלח, איך מעשרים תבן, הוא מסתדר, יש לו איזה רב כזה ש... רב מקל קוראים לו, כל דבר הוא מקל. אז הוא יש לו רב. לכן עשיו אומר לו, כדי שיוכל לתת לקחת ממני דוגמה איך לבוא את השם. כלומר, אני אסמל את הצד השלילי, אתה תעשה הפוך, ואז שנינו נהיה מחוברים יחדיו לשם שמיים. פשי, איזה עילוי גדול, איזה גדולה. לכן נבין את התשובה שעכשיו של יעקב. מה אומר לו יעקב? אם לבן גרתי ותרייג מצוות שמרתי. כלומר, עד כאן היינו יכולים להגיד שהוא למד הפוך מלבן. ראה מה לבן לא עושה והוא הקפיד. לכן רש"י הדגיש לנו, ולא למדתי מעשיו הרעים. כלומר, אני לא למדתי ממנו כלום. הוא לא השפיע עליי, לא בעבודת השם שלי, ולא בהתעוררות שלי, ולא בשום דבר. כי בשבילי, אני לא צריך אותו, אני מעורר את השחר, אני מתעורר לבד. ולכן זה היה חייב יעקב לומר לעשיו, אם לבן גרתי ותרייג מצוות שמרתי ולמדתי ממעשיו הרעים, לכן גם אתה בשבילי אתה מיותר, אני לא צריך אותך. אם אתה רוצה לעשות תשובה ולחזור לבית אבא, תחבוד, נעשה את זה ביחד. אם לא, לך לך, לא רוצה לא אותך ולא קרבתך ולא כלום. כי אני ואתה לא, אני לא לומד ממך, אני לומד מעצמי, אני מתעורר מעצמי לעבודת השם. לכן כמה נפלאים דברי רש"י, שדייק להגיד לו למדתי ממעשיו הרעים. כי אנחנו יכולים, לכן, אני זוכר, ופה זה מופיע בסוף, וכל בן ישראל אשר חשקו וחפצו לעשות רצון הבורא, צריך להיות שגור בפה שלו. אם לבן גרתי ותרייג מצוות שמרתי. כלומר, אני, אדם צריך להתרגל לזכור שאסור לו להיות מתעורר לעבודת השם רק על ידי אחרים. זה דבר שלי מדרגה נמוכה ובעייתית. האדם צריך לעורר את עצמו לעבודת השם. עכשיו, איך אדם מעורר את עצמו לעבודת השם? וזה יש דבר פשוט. תראו.
רגע, אז בעצם זה אומר, אני אמר בפתקומי, שזה כתוב עושה לך רב.
כן.
למה אתה רוצה ללמוד את עצמך, ללמוד עם עצמך.
נכון.
אבל אני לא צריך אותו. באותה מידה שאני לא צריך ללמוד את ההפך ממנו, אני לא צריך להתקוט ממנו, כי אני צריך להתעורר לבד.
שאלה מצוינת. יש להבדיל בין התעוררות לעבודת השם לבין מה שנקרא עשה לך רב. עשה לך רב זה לא בא להעיר אותך, אלא אדם מתעורר, אבל הוא צריך חיזוק, הוא צריך עידוד, הוא צריך תמיכה, הוא צריך מכוון. לכן הכוונה של המשנה עשה לך רב, כן? זה תעשה לך רב על מנת שיוכל לסלק אותך ממה? מן הספק, שזה ההמשך. עשה לך רב יסתלק מן הספק. כלומר, אתה צריך להתעורר. ההתעוררות היא גם כן בזה שאדם אומר, תשמע, אני הולך לרב, אני הולך לשאול, יש מקצוע. באמונה, עבודת השם, הרבנים, המנג'י המקצוע. יש לך בעיות שיניים, אל תלך לרב, כי הוא לא רופא שיניים. תלך לרופא שיניים. אבל זה המקצוע שלהם. ולכן עשה לך רב, יסתלק בין הספק. על מנת להבין את זה, בואו תהפכו לדף השני. אומר המהרי, שהוא שמע ממורו, בדרך כלל זה רבי צבי מדיזיצ'וב, שכתוב אצל משה רבנו, בסנה, וירא השם כי שר לראות, כי השכינה כוללת כל העולמות, דומם, צומח, חי, מדבר. וכל הנבראים שבעולם, הם טובים ואין רעים, ואין ערב רב, קליפות נוגה. והיה משה תמה על זה, איך יש רשעים בעולם, איך יש צדיקים בעולם, איך צדיק ורע לו, איך רשע וטוב לו, דברים לא יסתדרו. שהייחוד האמיתי הוא השכינה. ואמרנו שהשכינה כוללת את הכל, והיא אוחזת למעשה אחדות אחד בקדוש ברוך הוא. ואיך היא כוללת שני הפכים, טוב ורע? איך יכול להיות? והיא הוא גם כן, הקדוש ברוך הוא אחד. אז איך זה מסתדר? וגם שמו של משה. משה למעשה זה כל טוב ורע הכל. זה כלול בזה. ולכן משה רבנו הוא בוכה. כשהוא מקבל את הערב רב, אז אנחנו רואים שמי שגורם למשה רבנו את הצרות הכי גדולות שהיו זה הערב רב. שהוא הביא, שהוא קיבל. אבל כשאנחנו רואים את הטענות של הערב רב כלפי משה רבנו, הם תולים בו דברים שליליים. הם אומרים, רבכם משה גנב, או קוביוסטוס משחק בקובייה, וכך היה מראה צורתו. וכן מספר שם אלוקים אחרים, כמניין משה, להכניע אותם. אז אם ככה, איך זה מסתדר לנו בעולם הזה? שיש לנו עשיו, יש לנו יעקב, שאיך ההפכים האלה? השאלה היא, היום אנחנו רואים עולם מעורבב. אנחנו רואים שיש רשעים ויש צדיקים, ומדרגה נמוכה היא ללמוד מהרשעים, כן? מה לא לעשות. שאלה גדולה היא, איך אפשר שבאחדות הקדוש ברוך הוא שהוא כולל הכל, יש מציאות כזו? כי למעשה כל מה שנברא וכל מה שקיים קשור על הבורא, זה לא יעזור. איך יכול להיות שהקדוש ברוך הוא אחד? אחד, אין בו הפרדה, ובפועל אנחנו רואים שיש הפכים. כן? רשע וצדיק, אור ולילה. אוקיי? טוב ורע. זה לא מסתדר. לכן אמר המהר"י, אבל באמת, הכל נכון. למה? כי הרע מבחין את הטוב. הרע נוצר על מנת להראות מהו טוב. אם לא יהיה חושך, לעולם לא נבין מה זה אור. כי אין לנו אפשרות להבדיל. כלומר, ההבדלה היא למען הטוב, כדי שנבחין בטוב. כי אם לא היה הרע, לא ניכר הטוב. וזה המבואר בזוהר הקדוש, למין דטוב ולמין דרע. לדעת את הטוב ולדעת את הרע, ולמהדר גרמה אל הטוב ולעטות עצמו אל הטוב. כי ידוע לעובדי השם באמת. כי עובדי השם באמת, אנחנו יודעים, שלא בורחים מתמודדות עם הרע. כי הוא חלק. בזכותה הם רואים את הטוב. או בכוחו, או בגללו. והסתכלות הפוכה על הרע. אבל הרע...
זה דיאליזציה.
כן. והרע, שימו לב מילה גדולה, היא כיסא לטוב. הוא מרכבה לטוב. כמו שכתוב... ופרעו הקריב. מה זה ופרעו הקריב? חז"ל אומרים שעל ידי הסכנה הנוראה הזו שפרעו בא להרוג אותם, הוא קרב אותם אל אביהם שבשמיים, וכי הוא יפלל. כלומר לפני זה הם לא יפללו. הדרך הרע היה ברור להם מה צריכים לעשות. על ידי זה שרואים מעשיהם של רשעים, והוא אינו בגדר שלהם, שמח בליבו, שלא יתבטל לגמרי מרוב הכנעה, ויש לו תענוג, במה? כיתרון האור על החושך. שהוא מבין שהוא שייך לצד הזה, ולא שייך לצד הזה. שייך לצד הקודש, ולא לצד הטומאה. וזה התענוג נעשה בכל העולמות על ידי זה. כי הוא גם כן עושה רצון הבורא, מי? הרע. רק ששולח מעשה, נעשה הבדלה, והטוב שבו יש לו חלק עליו, והרע נופל למטה, כלומר כשהוא עולה למעלה, אז זה כמו שאנחנו עושים בירור. הרע נופל והטוב עולה, אבל המעורבים יח. כן, התפרדו כופר על האבן, בסוד מי ייתן טהור, מאיפה? מתאמה. כלומר, מתוך התאמה יצא הטהור. שיקח האור והחיות מתוך התאמה. כאשר יעקב אבינו נפגש עם עשיו, למעשה, כל מה שקרה שם, זה היה או לתקן עולם במלכות שדי, כי אין לי צורך בך. כי אם לבן גרתי, ותרייג מצוות שמרתי, ומעשיו הרעים לא למדתי, ומצד שני, אם אתה כן תרצה להתחבר, אנחנו שנינו נעלה, הרע ייפול למטה, ושנינו נעלה, הטוב שלנו יעלה למעלה. וזה הרעיון של אמירה של עשיו ויעקב. יש דבר חשוב. כן. לכן אנחנו רואים שהדבר הזה, אנחנו דיברנו הרבה פעמים במושג, כן. כן. אבל אנחנו מדברים פה, אנחנו רואים שבמאמר הזה, האדמו"ר ואביו מדברים על הצדיקים. כלומר, לא כל אחד יכול להגיע למדרגה הזו שמתעסק עם הרע. לכן, ישנה חשיבות כשאנחנו נתקלים ברע, וההערה שלך היא הערה מצוינת. תלוי מי האדם שעומד מול הרע. אבל מי שיודע שהוא עדיין יש לו חלק רע, שלא יתעסק עם הרע, כי הוא יעצים אותו. אלא שהבין שהרע הזה יש בו טוב, שהוא לא רואה אותו ולא מבין אותו, אבל יש בו טוב. וישאר רחוק ממנו וידבק אל הטוב שיש לו, ולא יתעסק איתו. מי שכן כבר יכול להתעסק עם הרע, הוא ייקח את הרע ויתעסק איתו, יהפוך אותו ויתברר איתו ויביא אותו למקומו, שהרע ילך לו למקומו והטוב יעלה למעלה. אבל בדרך כלל רוב בני אלמה, מה שנקרא, אתה רואה דבר רע, עזוב, תאמין בקדוש ברוך הוא, שזה מה שאמרנו הרבה בשם מורנו רבנו האדמו"ר המערי, שגם אם יש דבר רע, אדם צריך להגיד, גם שם הקדוש ברוך הוא נמצא, ומיד יתפרדו כפה עליו, אל תתעסק, תלך לעניינך, עזוב אותו. כלומר, מי שיש לו עשיו, כן, באזור שלו, שלא יתעסק איתו. יגיד, הולך, אני לא רוצה ללמוד ממך, לא כלום, אני אתעורר לבד. לא צריך עזרה. איך זה קשור לשמיטה? אנחנו, תסתכלו בצד השמיטה. בצד השמיטה, יש איזה משהו מעניין בפרשה שלנו, שחזל אומרים שיעקב מגיע, כבר אחרי שהוא כבר נכנס, ונפרד, ומשיך ללכת לכיוון חברון, לאבא יצחק, הוא עובר דרך שכם. כתוב הפסוק, ויחן את פני העיר. וחזל, הרמב"ן למעשה, כותב, לא רצה להיות אכסנאי בעיר, לא רצה להיכנס כאורח, אבל רצה שתהיה תחילת ביאתו בארץ בתוך שלו, רצה לבוא הביתה. ולכן אומר הרמב"ן, חנה בשדה וקנה המקום. קנה את המקום שבו הוא ישב. הקים אוהל, למשפחה, כולה, קנה את החלקה. וזה אומר הרמב"ן, להחזיק בארץ, והמעשה הזה היה רמז, כי המקום ההוא יחבש לפניו תחילה. ככה גם הביא הרמב"ן, שאומר שבניו גם כן, שיחזרו מן הגלות ויעברו דרך שכם. תרם הורישו יושבי הארץ מפני זרעו, כאשר פירשתי באברהם, כך הוא מדבר על אברהם אבינו, שנכנס וקונה, על מנת שיהיה קניין לבניו. ורבותינו אמרו בבראשית רבה, נכנס עם דמדומי חמה, וקבע לו תחומים. כלומר, יצר כבר עירוב. מה המטרה של עירוב? מה המטרה של העירוב?
ללכת עד...
מה המטרה של העירוב? הוא מאפשר לך ללכת, זו לא המטרה שלו. מה המטרה של עירוב? הבדלה. מכאן עד כאן מותר, מכאן ושם עשו. הוא בא להבדיל שטח שמותר ללכת בו ולטלטל בתוכו, ושטח שאסור לטלטל בתוכו. והוא מוגבל כמה אתה יכול ללכת בלי עירוב. הוא בא להבדיל. לכן קבע תחומי. תחומי לכוונה היא גדר, סייג. וכך זה קשור קצת למה שאמרנו מקודם. ונמשיך ונאמר, ועל דעתם אומר הרמב"ן, לא היה בכוונה ממנו. אבל על כל פנים היה מאורע לרמוז על העתיד שאמרנו. אבל רבי אברהם, זה אבן עזרא, אמר כי הזכיר הכתוב זה להודיע כי מעלה גדולה לארץ ישראל, ומי שיש לו חלק בה, חשוב הוא כחלק העולם הבא. טוב, אנחנו רואים שתי דעות, לרמב"ן ואבן עזרא, אנחנו מתמקדים בדברים של אבן עזרא, שדבר על ארץ ישראל. בדברי רבותינו אנחנו מוצאים ארבעה דברים פה. אחד, רצה שתחילת ביאתו בארץ תהיה שלו, כמו שאומר הרמב"ן. הדבר השני, שרמז כי המקום ההוא יחבש לפניו, כמו שאומר הרמב"ן. ג' קבע לו תחומין דעת הרמב"ן, דעת אבן עזרא, שמלאת ארץ ישראל והתקשרותה לחיי העולם הבא. כלומר, יש קשר בין ארץ ישראל לחיי העולם הבא. טוב, קצת נרחיב ובזה נסיים. יעקב אבינו, שכל מעשיו מכוונים ומעידים לגבי העתיד, כי מה אנחנו אומרים, מעשי אבות, סימן לבנים הכוונה היא למי? אברהם, יצחק ויעקב, זה מעשה אבות, סימן לבנים. כלומר למעשה, מה יעקב עושה כשהוא קונה חלקה בארץ ישראל? הוא יוצר זיקה, הוא יוצר חיבור מהותי פנימי של שייכות בכמה אופנים. אחד, מאדם שהולך על הקרקע, אני הולך. מכאן למדו שכל מי שהולך 400 בארץ ישראל, יש לו מצווה, כי זו אדמת קודש. והוא צועד מאדמת קודש אל הנצח, קדושת הזמן. כי בעתיד יכבשו בניו. כלומר, אנחנו רואים מצד אחד מקום, מצד שני נצח. יותר מזה, וכי מה לו ליעקב שירצה שביאתו לארץ תהיה בתוך שלו או לא שלו, מה אכפת לו? הוא נכנס לארץ, עבר בשלום את עשיו. זהו. ומה רצה לרמוז לגבי כיבוש הארץ על ידי בניו? מה העניין? אולי לא ירצו לכבוש? ואילו לא, כמו איך אומרים? ראובן, גד וחצי שבט מנשה, אמרו טוב לנו פה בערי הגלעד. איך אתה יודע? יותר מזה, עניין תחומי שבת. מה הקשר של תחומי שבת לנצח? עניין הנצחי. ומה מעלת קדושת ארץ ישראל לך העולם הבא? הרי אנחנו יודעים שמצוות ארץ ישראל היא לא היחידה שמביאה את האדם לחיי העולם הבא. יש עוד מצוות כאלה שמביא את האדם לחיי העולם הבא. אלא בואו נביט לעומק המעשה מתוך אמירה. סוף מעשה במחשבה תחילה. כלומר, כשאדם בא לאדמה שלו, אדם מגיע לחלקה שלו, מה היא עושה? אדם עכשיו קיבל אדמה, קנה אדמה, מה פועל אצלו בגלגלים, במוח? הרי הוא לא קנה אדמה שהיא תישאר כמו שהיא, יש לו תוכניות עליה. כלומר, הוא הופך להיות מה? אדם מאוד יצירתי, הוא יבנה, הוא ישתול, הוא יערדור, הוא יערוג, כן, יש לו מחשבות, הוא מתחיל להיות יצירתי. כלומר, יש לו רוח ככה, רוח הנפש של היצירה מסתובבת במוחו, מתפתח, יש לו חלומות, יש לו רעיונות, ואינו דומה בעולם הבא לזר שעמל בסדר רעהו. כלומר, כשמגיע לעולם הבא, הוא כבר, יש לו בסיס, הוא לא מגיע לאיזה עולם הבא ללא שום דבר, הוא לא יצר כלום, הוא לא התפתח בכלום. כמו שהוא ככה הוא. יותר מזה, בוודאי שהאדם כובש את הגשמיות תחת ידיו והופך אותה במחשבותיו לדבר הרוחני, אז הוא קובע במה? תחומים. הוא קובע בגדרים, זה קודש וזה חול. וכמו שחז"ל אומרים, תחומי שבת, חז"ל אומרים מה זה תחומי שבת? הם מעמידים את הגשמיות מול הקודש. זה שבת וזה קדושת שבת, ושאר הימים חול. זה התחומים, זה הגבולות, זה ההבדלה. לכן הם מתחברים איפה? באותה נקודה של הזמן והמקום. כלומר, יום השישי נכנס שבת, איפה? בכל מקום שיהודי נמצא ונכנסה שבת. כלומר, קדושת המקום וקדושת הזמן. אנחנו לכן רואים שבלוח העולמי, שבת, שבת נכנסת לפי כדור הארץ בזמנים שונים. יש מקומות שלפעמים זה שעות. כשאנחנו נכנסים לשבת, אצלם עוד יום שישי בבוקר, יום שישי בצהריים. תלוי איפה נמצאים על הגלובוס. מתי קדושת השבת תיכנס שם? כאשר אצלי כבר יהיה או שבת בערב, כן? או בוקר. במקרה של שבת עצמה, לפעמים אני אוציא את השבת, כי כבר הגיע הזמנה, ועדיין יש יהודים בחוץ על הארץ שאצלם שבת בצהריים. אז אנחנו רואים ששבת למעשה מה היא הופכת להיות? היא כל הזמן. תלוי איפה אתה נמצא. זו שבת שהיא מקיפה את כל הגלובוס לאורך הציר של הזמן.
היא לא בכל השבוע.
לא, רק בשבת.
ביממה.
כן, ביממה הזו שנקראת שבת. כלומר, בשבת לא משנה איפה שהיא תהיה, הזמן והמקום מבדילים אותה מכל דבר אחר. וזה מה שרצה יעקב אבינו ליצור, זמן ומקום, קשר בין הזמן הנצח לבין המקום. לכן, הוא זוכה בברכה מהקדוש ברוך הוא, והיה זרעך כעפר הארץ. כעפר הארץ זה בכל מקום. ואין מקום שהוא פנוי ממנו, אפילו באדמה, בים, יש עפר, יש אדמה. לכן, כי מי שמכיר בתחומים שמבדילים בין הקודש לבין החול, זוכה לנחלה בלי מצרים. מה זו נחלה ללא מצרים? אומרים חז"ל, מה זה? חיי עולם הבא. כלומר, למעשה, בעצם החיות שלו בעולם הזה, בחיבור אל האדמה, אדמת ארץ ישראל הקדושה, בזה הוא מחבר את הזמן עם המקום, את הנצח עם הגשמיות. יש אמירה שכתב הגר"א, הגר"א שנוסע לארץ ישראל, הוא כותב איגרת לבן שלו. בתוך אותה איגרת הוא כותב הנהגות. הוא כותב לו שהוא מאוד מבקש ממנו לדעת שיהיו ונוסעים לחלו של המלך לארץ ישראל, שבה צריך להקפיד מאוד, כך הוא כותב, על המצוות. הוא אומר שישנה מצווה אחת, שאני לא מצטט, אני מעביר את הרעיון, שהיא חשובה יותר מכל המצוות, כך הוא כותב, ומן התורה והמעשים. מאוד מאוד חזק. אומר הגאון מבינה, אתה יודע מה זה? לשון הרע ורכילות. אומר, שמירת הפה חשובה יותר מן התורה והמעשים, כי היא זאת שמביאה לך אל הרבה. באמת. הוא כותב לו שהאדם ראוי בארץ ישראל שיקפיד על זה, על שמירת הפה שלו ועל התאוות שלו לדבר יותר מכל דבר אחר. עכשיו, מה הקשר לשנת השמיטה? השמיטה, כל מה המגמה, שאנחנו עושים לחשוב, מה הרעיון שהתורה אומרת לאדם, הרקלאי, לשמוט את קרקעותיו, להיות בטלן, מובטל, נטל על הציבור? זה מה שהתורה אומרת. הרי התורה חס על ממונם של ישראל. איך יעלה על הדעת? שזה מה שהתורה תבקש מהאדם שרגיל לעבוד שש שנים, שנה שלמה לא לעבוד ולהיות נטל על הציבור. לא, זה לא כוונת התורה. אלא כוונת התורה היא להגיד לאדם מה פעל אל. כי כשהאדם שקוע בחומר, הוא שוקע בחומר. ואם לא עוצרים אותו, ואם לא אומרים לו עצור ותסתכל, הוא לא יסתכל. הוא לא יתעורר מעצמו. ולכן מה הוא יצטרך לו עלינו? איזה רשע על ידו. כדי שממנו יראה ויבהל. ואז הוא יעשה עבודת השם. אומרת השמיטה לא. תתעורר מעצמך. יש לך שנה שלמה שבה אתה צריך לעבוד על ההתעוררות שלך בעבודת השם, בהשגחה הפרטית, באמונה, בצדקה, ולתת את כל כולך למילוי המצברים שלך. כי אם אתה לא עושה את זה, אתה מנתק את הזמן של הנצח מאדמת הקודש. אתה מנתק את המציאות של חיי העולם הבא עם מחיי העולם הזה. וברגע שאדם מנתק בין חיי העולם הבא לחיי העולם הזה, באותו רגע, מה הוא עשה? הוא מרד בקונו. כי העולם הזה נברא לזה הקדוש ברוך. והעולם הזה הוא גילוי של הקדוש ברוך הוא בגשמיות. אז מי שכופר בזה, כופר בקונו. לכן באה שנת השמיטה ואומרת לו, אם לבן גרתי, בתרי"ג מצוות שמרתי. ולכן אדם צריך להתעורר מעצמו. שנת השמיטה צועקת ואומרת לאדם, אורה, התעורר ואל תישן. כי השינה הזו בתוך החומר, למעשה סופה מביאה את האדם לא עלינו, אל החומריות המוחלטת וההתרחקות מהבורא. לכן, לא יקשה עלינו אותה קושייה שאומרים שאין כעובדי האדמה כמאמינים. הם המאמינים הכי גדולים. כי כשאדם זורע, הוא מרים עיניו לשמיים ומתפלל לגשם. זה לא קשה. כי מי שמרים עיניו לשמיים ומתפלל לגשם זה רק מי שפעל ועבד בשנת השמיטה על המידות שלו, על האמונה שלו, על בורא עולם, על עבודת השם. מי שלא, אז הוא תולה את זה בגורמים עמלקיים, כמו עמלק. מקרה, קרה, באו עננים, לא באו, זה קורה, מקרה. ואז הוא יפעל כדי להזיז את המקרה. אבל לא ילמד ולא יתקדם מזה לעבודת השם, לתפילה, לתיקון המידות. למעשה צדקה וחסד. יהי רצון שיקוים בנו דברי רש"י, שנלמד אנחנו ממעשינו ונתעורר מעצמנו מבחינה הזאת של העירה השחר, שאין השחר מעורר אותי אלא אני מעורר אותו, ולא נצטרך לעבוד את הקדוש ברוך הוא על ידי כך שאחרים יביאו אותנו לזה, אלא כל אחד ואחד תוך עצמו יעבוד ויתבונן ויסתכל ויפעל מתוך עצמו. אז באמת יהיה במדרגה הזו של יעקב איש תם יושב אוהלים. פעם אמרתי, מה זה יושב אוהלים? אפשר להגיד כן, אוהל שם ואוהל עבר, יופי, היה זה שם ועבר. מה זה יושב אוהלים? אז בסיס מה שאנחנו אמרנו, אנחנו יודעים שאם יש תמה באוהל, כל האוהל תמה. יעקב אבינו יושב שני אוהלים. הוא יושב באוהל של תורה ויראה ומצוות, ומצד שני יש לו אוהל שבו יש את כל אותם הצדדים שצריך לתקן, לעמול, להוציא את האור מטמא. והאוהל הזה יושב בשניהם ויודע איך לעבוד עם שניהם, אבל הוא זה שפועל, הוא לא צריך אותם. הוא רק מעלה אותם, אבל לא צריך אותם כדי להתרומם לבד. שבת פרשת וישלח, יהי רצון שהקדוש ברוך הוא ישלח לנו ישועה בקרוב, וחזינה עינינו בשובך לציון ברחמים, אמן כן יהי רצון. מי?
עומר, הוא שולח מלאכים, נעשה, הביא לו מתנות.
איי, איי, איי.
שהביא שם אוהל.
שבת שלום, שבת שלום. מה, כן, אני יודע.